Tina Beimle, This Week. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק 96 של The Sweep. אתה רגיל? הייתי בפאנל. ככה, זק לא פותח את הזה. Welcome to the Low Post Podcast. כרגיל הייתי בפאנל, סתיו נמש.
דז'וו לך, דביר.
דז'וו לך, מפיק על, סגל מטוס.
בוקר טוב לנו.
אז זה מה שקורה ב-1:20, חיקויים?
כן. וואי, בא לי לעשות,
איך אנחנו עושים שני פרקים back to back באחת ומשהו?
צ'ארלס ברקלי?
כן. סתיו, you're an idiot.
איך אנחנו עושים פרק, שני פרקים back to back של אחת ומשהו בלילה? כמה נאמנות לתוכנית.
אנחנו פשוט דפוקים.
עד כמה טל נחום אדיר שהוא רק עוד מעט יבוא.
מדהים, מדהים שהוא מגיע בשעה כזאת.
טוב, אז למי שלא יודע, אנחנו נמשיך את מה שעשינו בפרק הקודם, וזה אומר, נמשיך את הפרויקט, הדראפט של The Sweep, נקרא לזה פרויקט, ונדבר על 15 פרוספקטים נוספים, בעצם הכנה מלאה, וכל מה שאתם צריכים לדעת, עם הכניסה לדראפט 2019, אבל לפני זה, בואו נתחיל עם פתווה. ועכשיו הפתווה, Fact of the Week. סתיו, אתה רוצה את הכבוד?
אפשר לעשות איזה משהו שיימלס?
כן.
כאילו, עוד תודעה מביכה כזאת, לא שיימלס, משהו מביך.
תמיד.
אתה לוחץ על הצליל של הפתווה, ואיפשהו תמיד בגלל הבר של ההתחלה, בא יגיד לך, מה, אתה לחצת בטעות על ההתקלה? ואז כאילו, לא, ככה מתחיל הפתווה. כאילו, כל פעם זה קורה לי.
ההתקלה זה... ההתקלה
זה...
זה באמת הרבה יותר התקלה.
במשחק 5, סטף קרי וקליי תומפסון קלו כל אחד 5 שלשות. זה הפעם הרביעית שהם עושים את זה במשחק של גמר NBA. אין זוג אחר בהיסטוריה של הליגה שעשה את זה יותר מפעם אחת.
וואו.
במשחק מספר 5, מתוך 106 הנקודות שקלו גולדן סטייט ווריורס במשחק, 77 מהם נקלעו או נמסרו על ידי קליי תומפסון וסטף קרי.
וואו.
משהו קטן, טוני פארקר שפרש השבוע. רק 4 שחקנים שנולדו מחוץ לארצות הברית קיבלו פיינלס MVP. טוני פארקר הוא אחד מהם. הנוספים?
דירק נוביצקי.
אמת.
הקים.
אמת.
ו... פיינלס MVP. איך שווה לי בראש.
חבר של טוני פארקר לקבוצה?
טים דנקן.
אמת.
חלש. הווירג'ין איילנד זה כזה, זה יהיה בתולה.
מה יותר קשה? הפרישה של ג'ינובילי או הפרישה של טוני פארקר? כי לא יודע, אני ראיתי הרבה יותר דמעות שג'ינובילי פרש מה...
כי אנשים מפסים, פארקר שחקן יותר טוב.
ברור, והרבה.
אוקיי, היינו בפתווה. אני אתן את הפתווה שלי. לפני זה אתן פתווה שבגלל שכבר אמרת בענייני Game 5, אז אני אגיד את מה שאמרתי בפרק הקודם, רק כי זה קצר וזה מאוד מאוד מעניין. אז הרפטורס 0-18 בפלי אוף, כשהם נכנסים לרבע הרביעי בפיגור 6 נקודות ומעלה.
וואו!
תודה רבה לך על זה. ובגלל שזה... ראיתי כל מיני נתונים, אבל בגלל שיש לנו הרבה נתונים במשחק אחד, זה לא נתונים שממש ממש ממש טובים, כמובן חוץ מאלה שסטאפ נתן עכשיו, אז החלטתי לא ללכת בכיוון של נתון, והזכרתי לכם שפתווה זה גם פקט, אז אני אביא לכם פקט סיפורי נחמד, על סתיו בטוח מכיר את זה, על הפשלה של מקדונלדס. אז מקדונלדס לפני תחילת העונה חתמה על מבצע באונטריו, שמבטיח צ'יפס בחינם בכל פעם, שהרפטורס קולים לפחות 12 שלושות במשחק. מה שהם לא ידעו, זה כמה דברים שטרייד שמביא את קוואי לנרד ודני גרין במקום דמר דה רוזן מבטיח כנראה כמה שלשות יותר. המבצע של מקדונלדס עד עכשיו עלה ל-5.8 מיליון דולר, כאשר הם חילקו 2 מיליון מידיום פרייז לעומת ה-700,000 שהם צפו בתחזיות שלהם, שזה בערך יוצא 2-3 מיליון דולר יותר חריגה מהתקציב שהם תכננו לו עבור המבצע הזה. והסיבה זה בסוף קוואי לנרד, שהוא עלה למקדונלדס בערך 3 מיליון דולר.
הרבה, אז רק אמרת מקודם לדעתי יוסטון, ודיברת על טורונטו, נכון?
או אמר אונטריו.
אמרתי אונטריו.
לא, ואחרי זה אמר יוסטון. לא משנה.
אם אמרתי יוסטון, אז סליחה על זה, אבל מטורף. לא בטוח שזה היה זה.
לא בטוח שזה נכון, אבל מטורף.
אני אתן לכם את הסיבות, אז הסיבה הראשונה, נראית האינטואיטיבית בתור הסיבה היותר מרכזית, וזה השלשות של טורונטו לאורך כל העונה, אבל טורונטו קלו העונה 2,771 שלשות, לעומת 2,705, שזה לא הרבה יותר. אז זה פחות הסיבה. יותר זה ריצת הפלייאוף, שבה כבר 10 פעמים הם הגיעו לרף ה-12 שלשות בפלייאוף הנוכחי הזה. ומקדונלדס לא צפו את החיבה של הקנדים לצ'יפסים בחינם.
וואו.
מה שמצחיק זה הכתבה בפייננשל טיימס שמתארת את הרגע, שסמנכ"ל השיווק של מקדונלדס, צ'אק קולן, גיגל את השם של קוואי והבין שהוא הולך להוציא הרבה כסף.
מגניב.
החלפה טובה.
אוקיי, אז עכשיו יצטרף אלינו טל נחום, בשביל החלק של החלק ב' בעצם של סקירת הפרוספקטים של הדראפט הקרוב, אבל לפני שנגיע לזה, טל, שלום לך.
היי.
היי. לפני זה אנחנו נעבור לפינה הפיליפינית שלנו, אני רוצה שטל יהיה פה לפינה הפיליפינית.
אני רק שמח שמתאפסות לי הטעויות מהפרק הקודם.
כן. טוב, פינה פיליפינית פתיח. תודה רבה על הפתיח. אז ככה, טרנס ג'ונס, הרבה מכם ראיתם את התקרית שקרתה, והמון המון המון תהיגו אותי כדי להבין מה בדיוק קרה שם, אז אני בא לעשות קצת סדר. למי שלא ראה, טרנס ג'ונס, טל כוכב קנטקי לשעבר, משחק ב-TNT קנטרופה, מי שזוכר מה זה TNT? טוקן טקט, חברים.
והוא לא בטופ 10 מסתכרים בליגה.
כנראה שלא, כמה שאנחנו מאמינים לכל ה... אני מתחיל פחות ופחות להאמין לדברים שאני קורא על הליגה הפיליפינית.
אל תרוס לנו את זה.
הוא היה מעורב בקטטה עם כוכב פיניקס פולס, קלווין אבואבה. מי שלא ראה, אבואבה בא ל... אבואבה? כן, אבואבה בא לחסימה. הוא נצמד לג'ונס, קצת דחף אותו באגרסיביות, ג'ונס נפל. במהלך שהוא קם, הוא קם קצת צמוד לאבואבה. כנראה קצת יגרף לו את הביצים. ההוא דפק נפילה, ואז בזמן שאבואבה מנסה לעשות ריצת שחרור, ג'ונס עושה ריקוד שמח בסיידליינס, המשחק חזר, אבואבה הכתיז זריקה, ורס לג'ונס לעשות לו קלוז ליין מטורף שהפיל אותו. אני אומר לכם, לא ראיתם שמחה עד שלא ראיתם אבואבה רוקד אחרי שהוא הפיל את ג'ונס. באותו משחק קנטרופה ניצחה 114-88 את פיניקס, מה שמוביל אותי לפינת קבוצה ביום. אז הקבוצה ביום שלנו הפעם אליהם, הפיניקס פולס פיול מאסטרס.
למה אנחנו מדברים על פיניקס?
כן, מעניין למה.
זה הפיניקס פולס פיול מאסטרס. לצורך הנוחות נקרא להם כרגע פיניקס, סבבה? אז פיניקס קיימים משנת 2016, במשחק הראשון של הקבוצה היא ניצחה עם קני אדלקה, שהיה מתישהו בגליל עליון.
אמת.
קני אדלקה הוחלף אחרי 4 משחקים ב... קווין פינקני. שמישהו זוכר אותו מהפלייאוף
שלהם,
וחלק יכולים לזכור אותו גם פחות טוב במכבי חיפה. היום...
וב-NBA גם.
היום משחק שם ריצ'רד אוול. אז פיניקס משחקת בקונפרנס הפיליפיני כרגע, והם ממש ממש גרועים עם רק 25% הצלחה. השבוע...
אני לא יודע אם זה הולך.
השבוע פיניקס הפסידו לריינור שיין, ובשבוע שעבר פיניקס הפסידו לבולטס, ובגדול פיניקס קבוצה ממש ממש לא טובה.
אוקיי.
זאת הייתה הפינה הפיליפינית.
ברנד ניים.
עכשיו, אתה מבין למה צירפנו אותך עכשיו?
אם הייתי יודע לפני.
יש לך חיבה כלשהי לפיניקס פיול מאסטרס?
אני... זה לא קשור לשם, אבל אוקיי, אני אלך עם זה. אני אזרום עם זה.
חלק מהמרמור שלך נובע מזה שכל דבר שקשור לפיניקס גרוע?
אני שמח שגם אחרי שהעונה של פיניקס נגמרה היא עדיין מפסידה. כאילו זה מאוד
משנה. אתה לא אמור להרגיש יותר, דרך אגב, אתה לא אמור להרגיש יותר רעדה לפיניקס פולס פיול מאסטרס בזה שאתה גם פיניקס וגם פיול מאסטר?
זה מטורף, עכשיו עשית אחלה משחק מילים.
זה לא משחק מילים, זה השם שלהם. הם משפי הדלק.
אני יודע, הבנתי.
גם אתה.
נכון, בגלל זה אמרתי שזה יופי.
יש כאלה שטענו לפני התוכנית שאתה איש דלק הכי טוב במדינה.
יש בזה משהו.
אם אתה משנה לפיניקס סאנז את השם לפיול מאסטר, זה עושה אותם יותר טובים?
כן.
כי אין מקום לזה יותר גרועים.
לא, וגם סאנז, כאילו, אני מבין למה, אבל...
לא סיימנו אחרונים, אגב, אבל אוקיי.
מי אמר עכשיו פיול מאסטר זה אחרונים?
אני לא דיברתי על הפיול מאסטר, דיברתי על הסאנז עכשיו, אבל בסדר.
אבל אנחנו לא סיימנו אחרונים, בניגוד ל... כן, יאללה.
בואו נתקדם מפיניקס ונעבור לפרוספקטים של הדראפט. אז נתחיל ממקום שהוא, לא יודע, אף אחד לא כל כך דיבר עליו. אני כמובן ציני, וזהו זיון וויליאמסון. אז זיון וויליאמסון, ביגמן מדיוק, פרשמן כמובן. מה לא אמרנו עליו? 6-7 ענק, כאילו 6-7 הכי גדול שהיה בליגה כנראה. 22 נקודות במשחק, 9 ריבאונדים, ווינספן של 6-10, ויש לנו, אנחנו לא נדבר עליו, אתה אומר, כולם מכירים אותו, אבל בואו ננסה לתת את הטייק שלנו על מה שלנו נראה יהיה מזיון וויליאמסון.
אני יכול להתחיל, כי אתה לוקח את כל זה, וזה זיון, אז כאילו...
אתה לקח בזה את קודם, אתה יכול פה.
לא, לא רק במקרה הזה. המון המון דברים על, כשמדברים על זיון ומה הוא יהיה ב-NBA, אומרים, מדברים כאילו... בכלל סגנון המשחק הוא היה לכיוון בלי גריפין כזה, או במיוחד בלי גריפין של תחילה הקריירה. אני פשוט לא מבין איך אנשים לא קופץ להם העיניים צ'רלס ברקלי הצעיר של פילי. זה כמעט אותם ממדי גוף.
אני דווקא שמעתי את ההשוואה הזאת, אגב.
אוקיי.
זו השוואה מצוינת.
אז מי שעשה...
גם בדרינגרי.
כן?
כן.
אוקיי. באמת? אני לא שמתי לב לזה. בכל מקרה, זה שם, ואני לא רואה איך הדבר הזה יוצא... הופך להיות לא שחקן NBA טוב מאוד במקרה שכל ההייפ המטורף נשבר ואנחנו נופלים על 15-8 כזה עם המון איילייטים.
אתה יודע מה קומפ שלי שאני לא שמעתי אף אחד אומר? דומיניק.
כי אני לא רואה את זה.
גם אני לא.
לא?
דומיניק היה נותן דנקים, אבל דומיניק הוא שחקן של פינס וזיון זה פחות שם. והמקרה... אף אחד לא יודע באמת מה לצפות, ולא באמת נכנסו לנו שחקנים כאלה, דף בטח לא בשנים האחרונות, אבל אני ראיתי כמה דברים שמאוד הגדילו לי את הערכה אליו, והחשיבה שהוא יהיה, את הביטחון שיהיה משהו ממש טוב, וזה נגיעות של פליימייקינג, זה כמה שהקבוצה הייתה תלויה בו, הפגין אופי מאוד חזק, אני אוהב כל מה שאני רואה שם, ואני בחלק החיובי של האפסייד שלו.
אני יש לי דבר או שניים לומר, רק במשחק הראשון היה איזשהו רעיון, מייק ששבסקי אמר שהוא היה רכז עד גיל 14, והרבה אנשים לא יודעים את זה. כך שיש לו פליימייקינג ביכולות שלו, וראיתי את זה במשחק הראשון, שהוא נותן את כל הבאונס פסס האלה וכולי, בין שחקנים, יש לו יופי של מסירה, צריך לראות גם שיש לו שתי חטיפות, כמעט שתי חסימות למשחק, הבן אדם אוהב לשחק הגנה, והוא מצטער לי כשחקן הגנה גם מאוד מאוד טוב גם ברמה הבאה. באמת יכול להיות ג'ק אוף אול טריידס ומאסטר אוף אבריטינג כזה, וזהו, מקווה שישאר בריא, ובאמת שאנחנו נהנה פה מקריירה שבתקווה תהיה טובה.
אתם רוצים פקט על זיון?
כן,
בטח.
למי שלא יודע. זיון הגיע ממשפחה של ספורטאים, בנו של לטיף וויליאמסון ושרדונה סמפסון.
שרדוני.
שרדוני. לטיף היה דפנסיב ליין, פוטבול. שרדוני הייתה עצנית. שניהם נפגשו בליווינגסטון קולג', אחרי שהתגרשו שרדונה היא... אני לא יכול לחשוב שלא להגיד את זה.
ניסה... לא יודע למה, גם לא יודע את זה נכון.
זה לא נכון, זה שרדונה. הסתכלתי כמה פעמים. נישאה ללי אנדרסון, שחקן עבר בקלמזון, שהיה מרכיב מרכזי בפיתוח של זיון כשחקן. מזכיר לכם משהו?
הוא ראה את הפוטנציאל, הוא פשוט לקח אותו והפך אותו לזה.
אני דווקא חשבתי על פרד ון וליט, והנה אני מכניס את פרד ון וליט, אהוב ליבי, עם אבא חורג שמפתח את הילד.
הייתי צריך לדעת.
אבל יש בטח איזה...
הוא נותן את כל הקרדיט לאבא הזה שהרים אותו באותו שלב.
נכון. אז כפיים ללי אנדרסון.
לגמרי.
יפה, ונעבור ממש לשחקן הבא אחריו, זהו טאי ג'רום, הגארד מווירג'יניה. סוף סיבוב ראשון כזה אני מניח, הוא כמעט בין 22, 6, 5 וחצי בערך, גארד. לא יהיה סופרסטאר, הוא מקסימום יכול להיות קונטריביוטר טוב מהספסל, שחקן שיכול לעשות נקודות, יכול טיפה לנהל משחק. אולי פה השוואה לפרד ון וליט יותר טובה קצת?
יש לו אבא חורג שהרים אותו?
לא יודע.
זיון וויליאמסון.
אם רק הייתה לו אתלטיות. הוא היה יכול להיות פרוספקט הרבה יותר מדהים. היעדר האתלטיות מאוד מוריד אותו בדראפט. אני חושב שהוא יהיה קונטריביוטר מסוים.
שחקן. הוא יהיה שחקן ב-NBA. לכמה שנים.
אין לי הרבה מה לומר. הוא שחקן מעניין. הוא יודע לנהל משחק, אבל מעבר לזה...
אם אין מה לומר, אז לא נכריח את זה. ואנחנו עוברים לשחקן שכנראה יהיה עליו קצת הרבה יותר לומר. דיאנדרי הנטר מווירג'יניה פורוורד, סופמור, בן 21.5-6-7.
מה מן?
עוד שם.
עוד שם?
עוד שם.
שם טוב?
דיאנדרי הנטר?
הוא שם טוב לשחקן, אבל זה לא שם...
לא אמרתי טופ פייב, אמרתי שם טוב.
שם נחמד.
שם טוב, זה שם של שחקן טוב.
לא בשביל הדראפט.
זה שם של שחקן טוב.
כן.
אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין את ההבדל פה?
כן, דיאנדרי הנטר על כדורגלן לא עובד, אני מסכים. זה לא שם אוניברסלי, אבל אנחנו עוסקים פה בדראפט NBA.
בסדר.
אני מזכיר.
אז בסוף מה שסתיו אמר, זה לפני הכל, בין אם הוא יהיה, מה רמת הסטארדום שלו תהיה, הוא 3&D, נכון? והוא יהיה ווליובל בכל מקרה.
נכון. אני לא רואה סטאר פוטנציאל. כאילו, יש את האפסייד להגיע לשם, אבל זה לא מה שאני חושב שיהיה. הליגה כל כך מחפשת שחקנים כאלה, והיום הוא 3&D day one פרודקטיבי בליגה, שזה שווה מקום גבוה, לדעתי. לא יודע, אני רואה גם מקומות של 5 ו-6 כזה, קצת גבוה, אבל...
אצלי הוא שם.
כן, זה הדיבור.
אבל אם...
סליחה, הוא מה?
אצלי הוא שם.
עכשיו זה אמרת 2.
אבל... מה שחסר לי זה את השחקן הזה שישלים את השתי כוכבים שלי, אני מבסוט שזה דיאנדרי הנטר.
אני אגיד לך, אני אגיד לך מה אני חושב, אני פשוט, אם אני מדרג שחקנים ולא הולך לפי צורך קבוצה, אפסיידים וכאלה, מספר 4 אצלי על הבורד. כאילו אחרי השלישייה הגדולה שם, אני מרגיש מאוד מאוד בנוח ללכת עליו, אני חושב שיש לו אפסייד מעולה, אני חושב שהוא שחקן, כמו שאמרת, פלאג אנד פליי. בעיניי, קודם כל 44% מ3, אני מת על זה. בטורניר הוא קצת ירד, אבל בסופו של דבר במשחק האחרון הוא שם היה עם איזה 4 מ-5, וגם היא שיתק את ג'רד קולבר, שבהרבה מוקים אני רואה אותו הרבה לפניו, ואני אישית פחות בקטע. אני, מה זה?
אני כן, אבל...
אני בסדר, אני יודע, אני רואה את זה, אני פשוט יודע שהבחור הזה, יש לו פרודקטיביטי, כמו שאמרת, מ-day one. אני, יש משהו שאמר דריימון גרין, שחקן ל-82 משחקים או שחקן ל-16 משחקים, אני חושב שהוא שחקן ל-16 משחקים, ואני מרגיש ממש ממש בנוח, אם אני צריך שחקן כנף, עיין ערך אטלנטה, אני אשמח אם הוא ייפול.
סלח לי שבא לקחת את הציטוט הגרוע הזה של דריימון לזרוק אותו לפח.
אני חולה על הציטוט הזה.
אם אתה שחקן של 82 משחקים, אתה כנראה גם לא שחקן של 16.
לא, לא מסכים עם זה.
אבל בוא לא, זה לא המקום להתווכח על זה.
קומפ?
מה רשמתי?
לא יודע. ג'יי קראודר.
לא, אני מאוד אוהב את מה שנתנו באיפה שזה לא רק דרינג, דנג דימר הקרול כזה.
ג'יי קראודר.
אני חושב שהוא הרבה יותר טוב משניהם.
דנג שחקן מצוין.
דנג היה שחקן מצוין, אני קונה את דנג. אני לא אגיד שלא.
דימר הקרול זה קצת יחזה ומי יצא דימר
הקרול. נכון, בגלל זה אני אומר, יותר טוב משניהם. אני חושב שגם, אבל דנג זה היה אחלה שחקן.
בואו נמשיך.
רגע, אפקט קטן.
סליחה.
שוט.
אבא שלו נפטר כשהיה בן 7 בלבד, ואחיו הגדול, אירון,
גידל אותו.
כן, כדמות אב בשבילו.
אתה אוהב את זה, אתה אוהב את זה.
אני מת על הדברים האלה. לא, בכלל לא את פרד ון בליט, ממש לא.
איך הוא אוהב את הטלנובלות?
אח טוב, וזה, זה, ושני זה, ונתן לו יצא. הכי רחוק מוון בליט.
לא יודע אם זה הכי רחוק,
לא, מאוד רחוק, אבא שלך לא היה פושע.
תזכיר לי לעשות, פתח איתך איזה רעיון של הטלנובלה של סגב, יש שם איזה משהו. קמרון ג'ונסון, הפורוורד של נורת' קרוליינה, סיניור, בן 23, 6'8.5, 6'10 ווינגספן. טל,
אני מת על השחקן הזה, אני ממש אוהב אותו.
כן, הוא גבוה שיכול לרווח את המשחק.
הוא גבוה בגובה, הוא לא שחקן גבוה, הוא לא משחק גבוה. הוא שחקן פרימטר, הוא סוג של 3&D, תקרא זה רק שהוא לא כזה שחקן הגנה טוב. יכול לדעתי לשפר, יש לו מוטת ידיים מאוד משמעותית.
3&D מינוס D.
כן, בדיוק. אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן הגנה טוב, בגלל שיש לו מוטת ידיים טובה, הוא שיחק עכשיו ב-UNC איזה שנתיים, אני מת על השחקן הזה, 40 ו... כמעט 46% מ-3, אבל זה כבר 47, זה ירד קצת בטורניר. שחקן נהדר, 17 נקודות, 6 ריבאונדים.
אז בוא נלך ל-NBA של היום, וה-Stretch 4, ה-Floor Spacer, שזה אחד הדברים היותר חשובים במשחק של היום, ותבחר את ה-Floor Spacer שאתה אוהב, זה הפוטנציאל של קמרון ג'ונסון, אתה רוצה מירוטיץ'
או סאנה גיאסון? אני ממש לא רואה אותו כפור, אני לא חושב שהוא יכול להיות פור, גם הוא חייב להיות הרבה יותר גדול וחזק. לא גדול.
אבל הקובים שלו פה זה יונס ירבקו וירבקו?
יש בזה משהו.
ונימניה ביליצה.
וגם רף סטרצ' פור, מה שאמרתי.
כן.
אני מתי, תבחר את המועדף עליך אלה, או ארסן אליאסובה, או ניקולה מירוטיץ', כאילו פשוט תבחר.
רזה מדי בשביל זה פשוט, והוא גם מרגיש הרבה יותר בנוח לזרוק משלוש ולשחק על הפרימטר, מאשר לעשות דברים אחרים, אבל כן, אני יכול לראות את זה.
קיצור, סוף סיבוב ראשון, איפה שבנדר היה צריך להיבחר?
אצלי הוא 19.
אצלי הוא... סתם.
אצלי הוא 19 הרבה זמן, הוא לא עוזר.
אצלי הוא לא מעניין.
בחירה הראשונה של
הספרס.
יש לך סטאט פאקט?
כן, הפאקט שלי.
גם קמרון ג'ונסון.
הפאקט שלי זה, הוא לא מעניין.
תתקדם.
אבא שלו לא מעניין. אח שלו הגדול, ממש לא מעניין.
משהו במשפחה?
כן, אחות שלו לא מעניינת אותי.
ג'ם!
רדיש! שולה!
פורוורד דיוק מפרשמן. בן 20 עוד מעט, הוא 6-8 עם 7 פוט ווינספן. מדיוק אמרתי, כן. וטל? קם רדיש.
אני חושב שזה אחד השחקנים שהכי צריך לפחד מהם בדראפט. בהרגשה שלי. היה מדורג מאוד גבוה לפני תחילת השנה, אפילו שני או שלישי, אם אני לא טועה. נכנס לעונת הקולג' כשחקן שאמור לעזור בהובלת כדור, להיות מאוד...
מזל שיש עונת קולג' שאפשר לראות שחקנים.
אני מסכים פה. הוא טוען, כשנגמרה העונה, הוא טען שהוא עשה מה שהוא נתבקש, מה שנתבקש ממנו, עכשיו עובר איזשהו ניתוח בשריר, ככה שאתה יודע, יש הרבה דברים שמעלים את המניה שלו, ואומרים, אוקיי, זו הסיבה שהוא באמת לא היה כזה רלוונטי. אני... יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני חושב שהוא מאוד פסיבי, אני חושב שהוא מרגיש בנוח לא, 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 לא להשתלט על המשחק, וזה, אתה יודע, זה יכול להיות בסדר בסיטואציות מסוימות, לא, ב, לא בטופ 10, אני כן חושב שהוא ילך טופ 10, אבל אני לא הייתי רוצה אותו אצלי.
אז אני מאוד לא מסכים איתך. Mm-hmm. אני מסכים שיש פה הרבה פוטנציאל בסטי, אם הוא הולך מקום 7-6 כזה, mm-hmm. אבל אני אוהב את מה שאני רואה. אני מאוד מקווה שהוא איכשהו יגיע לאטלנטה, הוא... יישב מצוין בין ג'ון קולט.
אני מת על זה ששמת אותו כבר באטלנטה, אבל בסדר.
לא, אני מת...
נכון, הם רוצים אותו.
אני מת על המקום שלו בין ג'ון קולינס לטרי יאנג, זה מושלם להם, הוא גבוה בשביל... כי הוא שחקן ווינג גבוה, היד שלו צריכה להיות יותר טובה, אני אלך לעונה שלך בדיוק ולכל ה... אתה אומר, רעים... להיות אופציה שלישית במכללות, כשאתה מגיע כשחקן עם המון שמאוד מצפים לך, מן הסתם יוריד לך את המניות.
אופציה שלישית גם כשאתה לא מוביל כדור, חשוב לציין.
נכון, אז בעיניי, בזבוז זמן כל העונה של המכללות, ובעיניי לא מוריד לי כלום ממנו. אני כן מסכים שהוא יכול להיעלם, אבל שוב, אני אומר את זה כי ראיתי אותו בדיוק, כשהוא משחק ליד ארג'י ברט וזיון וויליאמסון שכדורים הולכים אליהם. אז
היה לו גם, תראה, גם היה איזה שהוא נתון שהיה מאוד מאוד מדהיג, שהבן אדם הגיע לסל, הוא כמעט ולא קולע מתחת לסל. זה נתון מאוד מאוד בעייתי לבן אדם בגובה שלו.
מסכים, יש סימנים, ואני לא יכול להגיד שאני 100% בטוח לגביו, אבל זה פרוספקט שאני אוהב, וזה פרוספקט
שהמקום... אם הוא פנוי ב-10, אני לוקח אותו.
גם אני.
זה האזור שלו. זה האזור שאני מרגיש בטוח
איתו. אז אני מרגיש בסדר איתו ב-7 באטלנטה. מרגיש טוב מאוד.
שמע, אני חושב שהוא ילך באזור הזה. אטלנטה, אגב...
אבל יהיה לך מישהו.
אטלנטה מנסה... מה?
יהיה לך שם איזשהו מישהו מבין...
ברנדון קלארק,
ג'רד קולבר, דיאנדרי הנטר...
שנייה. כרגע... קולבר לדעתי לא יהיה ב7.
קולבר לא, אבל מתישהו מישהו, אחד מהקבוצת אחרי הטופ 3?
שמע, אני כרגע מה ש...
שבע לאטלנטה בינגו ומצוין גם.
קודם כל הם ב8, אבל...
שבע, הם לא 7-10 אטלנטה?
8-10. אבל אטלנטה עכשיו מנסה להגיע לעשות טרייד-אפ לבחירה מספר 4-5 כזה. השמועה זה ג'רד קולבר, אבל...
גם הוא מושלם. אני סבבה איתו, אני אשמח לקבל אותו.
עוד פעם, הוא יכול ללכת לפה או לפה, אני לא ראיתי משהו מיוחד בקריירת המכללות, ונכנסתי כשהוא אחד השחקנים שרציתי לראות.
מה רשמתי?
צ'ייסי מגריידי.
דוניאל מרשל.
אופה, יפה.
אהבתי יותר, אהבתי, כן.
זוכרים שדיברנו בפרק הקודם על רומאו לנגפורד?
זוכרים.
וה...
והרחוק.
נכון, והתואר המיוחד, האפקט המיוחד שלו זה שהוא זכה בתואר מר כדורסל אינדיאנה.
אמת.
נכון. קם רדיש זכה בתואר מר פנסילבניה, בסקטבול, 2018, ואין מה להרחיב יותר, רק cool. תואר שמוענק פעם בשנה. לשחקן ולשחקנית הטובים ביותר בפנסילבניה.
אתם זוכרים את הפרק בסיינפלד עם פברוטי, דומינגו and the other one?
The other one. The other guy.
פשוט וויליאמסון בארט.
תשמע, הוא יכול להיות ממש ממש טוב, אבל אנחנו כרגע, זה מניה לא בטוחה. זה הכל.
אוקיי, ונעבור למניה שהיא יותר בטוחה, ודיברנו עליה עכשיו, שירת קולבר.
וואו.
גארד מטקסס טק, סופמור, בן 20, כמעט 6-7 עם 6-9 ווינגספן, הוא יכול לעשות כמעט הכל. הוא פשוט שחקן שהוא, אמרנו ג'ק אוף אול טריידס, אבל הוא גם מאסטר של סאם.
מאסטר של סאם, כן.
נכון.
יש לי בעיה אחת עם המשחק של ג'רד קולבר, אתה אוהב אותו אז אולי אתה רוצה להתחיל? או שאני אגיד את הבעיה שלי ואז תתקוף
אותה. ונפלא זה לפתור לך אותה.
יאללה, אז הבעיה שלי היחידה שהצעד הראשון שלו לא כל כך מהיר, אני רואה אותו מתקשה לעבור את השחקן שלו באחד על אחד כזה, וליצור לעצמו. אני כן יכול להגיד שבשבועיים האחרונים אני יותר היי עליו. אני תמיד אהבתי את ג'רד קולבר, פשוט הייתה לי בעיה עם הנתון היחיד הזה. סך הכל שחקן מאוד אחראי, מאוד מאוד חכם, יכולת מסירה מאוד מרשימה. שחקן אוף בול גם טוב, הוא יכול לשחק און בול ואוף בול, אין הרבה שחקנים שבאמת יכולים לעשות את זה ברמה גבוהה. זהו.
אז הוא בהנחה שהלייקרס בטעות ישמרו את הבחירה, אם נגיד הלייקרס שומרים בטעות את הבחירה, אז הפנטזיה שלי זה ג'רד קולבר. אני בעיניי הוא השחקן, when all set and done, יהיה השחקן השני הכי טוב במחזור הזה. אני לא יודע מה להגיד לך לגבי הצעד הראשון הזה, זה לא משהו שקפץ לי וזה לא מהדברים שראיתי. אני ראיתי מישהו שיכול להיות מוביל כדור ויהיה טוב גם off the ball, ואם הוא ימשיך לעבוד על ההנדלינג שלו אנחנו יכולים לראות אותו כפליימייקר שמוביל את הכדור בהתקפה, ווינג, שחקן אחד על הגנה אחד על אחד מאוד טוב, יכול לשמור על מגוון עמדות. אני ממש חושב שהוא שחקן טוב, ואני באמת מרגיש בנוח להגיד להוציא לי פה לסיטואציה ממש נוראית, ואני לא אותם, זה לא בשביל לרדת עליך, אבל פיניקס שהם...
אתה צודק.
שכאילו, מעבר ללא פיתוח שחקנים, פשוט עומס בשחקנים מהסוג הזה, אז הוא אולי ילך שם לאיבוד, כל קבוצה אחרת יהיה תענוג בשבילו. שוב, מאוד מאחל לו אטלנטה.
אנחנו יכולים להגיד שהניקס בסיטואציה קצת יותר קשה? כי הוא לא חייב ישר פיניקס.
אנחנו נדבר על זה, דיברנו על זה, אבל המפסידה, אחת המפסידות הגדולות של גיים 5 זה ניו יורק, זה הניקס.
נכון. בכל אופן, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אני מאוד, תמיד אהבתי את ג'רד קולבר, יש לי איזה שהם התחככויות עם כל מיני אוהדי פיניקס שרוצים שהוא יגיע לפיניקס, ואני אישית לא רואה את ההתאמה. אני רואה את ההתאמה, אני פשוט מעדיף אופציות אחרות.
מעדיף, הוא לא עוד שחקן כזה.
אני לא, מה, לא עוד שחקן כזה, כמה, מבחינת דיוויד בוקר וכאלה?
בסופו של דבר, אני בדרך כלל בעד לבחור את הטלנט ולא את ההתאמה, ובמקרה הזה, אם בטעות מגיע לשש פיניקס אמורים לקפוץ עליו, צד שני, פיניקס עמוסים במקומות האלה,
נכון,
ועכשיו בדיוק. אתה צריך לחלק דקות, זה יפגע בהתפתחות שלו,
נכון.
וזה לא מה שאני רוצה בשבילו, וזה גם לא מה שאני רוצה לעשות בפיניקס, כי אם בעצמה לא סגורים על עצמם,
ובזבז
עוד עונה של לשרוף אחד מהשחקנים שלהם, זה פשוט מיותר.
עם כל מה שאתה אומר, אני מסכים, אני אישית, אני רואה אותו בלייקרס, זה נכון, יש בזה משהו, אני חושב שהם הלכו על מישהו אחר, אם לא, עם כל הכבוד, אבל...
כן, על אנטוני דייביס.
וזה יהיה... ואז הוא יהיה בפליקנס. אבל זה יהיה יותר טוב לא להיות במקום אחר, גם כמו שאמרת על הסיטואציה להתפתחות, אני חושב ששחקנים לצד לברון, ההתפתחות האישית שלהם, פחות טובה. אבל כן, הוא שחקן נהדר, אני מאוד אוהב אותו. ויש משהו, רק נתון אחד, 38% משלוש עונה הראשונה, 30% בעונה השנייה. רק מה שאני רוצה לומר על זה, אני מקבל הרבה שאלות מה זה האחוז הזה. הכל טוב, זה קצת פחות, יותר הוא היה און בול, אז אני מעריך שזה יהיה הנתון הראשון בהמשך.
אוקיי, אני מתכונן פה.
רגע, אתה עושה קומפ או שאתה מכין עוד שחקן?
עשינו קומפים.
אז פקט. רגע, אוקיי, פקט.
תן לנו.
ג'רד קולבר, אז אמו של קולבר... רג'יינה, זה כתוב כמו רגינה, אבל אני מניח שזה...
רג'ינה, אולי יהיה רג'ינה?
רג'ינה?
כן, רג'ינה.
יש רג'יינה בקנדה, אז אמרתי אולי זה...
הוא מקבל בקים כאלה?
יש מקום שנקרא רג'יינה, עבדתי שם פעם, חיי.
אוקיי.
רג'יינה.
אתה עבדת בתוך הרג'יינה?
באזור הדגדגן, לא משנה.
ניתפת לרג'יינה.
אז אמא של כל ורג'יינה...
כשהיית בטורונטה, היית אומר, חבר'ה, יורדים לברג'יינה.
אז היא אמרה לו קודם כל לאמץ את תפקיד האנדרדוג, וכשהוא היה צעיר, כאילו ילד, אז הוא הרבה יותר שיחק כדורגל ופוטבול מאשר כדורסל, רק בשלב יותר מאוחר הוא נכנס לתוך תחום הכדורסל.
אתם יודעים איזה שחקן התחיל את הקריירה שלו ככדורגלן, והפך להיות כוכב NBA אדיר?
סטיב אולג'ואן?
נש.
הוא עדיין שחקן כדורגלן.
סטיב נש.
כן, אבל אני חשבתי על אולג'ואן.
גם אדי גורדון.
אולג'ואן, אבל היה שחקן, כאילו לא זה.
אם אתה אומר, השוער.
טוב.
אתה מתכונן למה? שוט.
להגיד את זה נכון. מפיונדו קבנגלה.
פיונדו קבנגלה.
אבל יש M.
סיילנט M.
סיילנט M?
סיילנט M. פיונדו קבנגלה.
האחיין של קבנגלה. האחיין של דיקמבה קבנגלה. סתם נתום בו. מפלורידה סטייט, ביג סופמור, בן 22 עוד מעט, 6'10, 7'3 ווינגספן, שוט בלוקר. אני אתחיל מהקומפ שלי.
מיני דיקמבה.
שזה?
לא.
מה?
לא, לא מיני דיקמבה, כי הוא גם 37% משלוש, זה נתין, זה לא דבר...
דיקמבה לא עזור רק שלשות, כי זה לא היה עידן.
אוקיי, כי זה היה אסור, בסדר.
סרג'.
הוא היה בטח מפרק משלוש.
ברור, אתה ראית את הטאץ'.
זה קלאסי סרג'. סרג', שוט
בלוקר. אני יכול לראות את זה. יש בזה משהו. אני מאוד אוהב את קבנגלה. אני גיליתי אותו ככה לקראת אמצע העונה. במהלך הטורניר הוא היה פשוט מדהים. היו לו כמה מהלכים. גם היה איזה מהלך שפשוט נשארתי עם, אתה יודע, לסת למטה. היה עליו איזה טריפל טים מתחת לסל. הוא איכשהו השתחרר מהם ודפק דנק. זה היה פשוט מדהים. שחקן שהבעיה היחידה איתו היא שהוא כמעט ולא מוסר, שזה קצת בעייתי, אבל תשמע, 37% משלוש, שחקן פוסט די טוב, אין פה מה לא לאהוב. אני אצלי הוא באזור ה-20 פלוס, ואני מאוד אוהב אותו.
סבבה. מישהו, משהו?
לא.
סלב שום דבר מהווי המשפחתי של משפחת מוטומבו?
שם ארוך מדי וקשה מדי, אפילו כדי לכתוב אותו.
יאללה, אז נעבור ישר לפיג'ה וושינגטון, עוד גבוה מקנטקי, סופמור, עוד מעט בן 21, 6'8, 7'2, ווינגספן. טל.
שחקן ששנה שעברה בחר לא לצאת לדראפט, היו לו, שמע כנראה מקבוצות שהוא עדיין לא מוכן, שהם רוצים שהוא יעבוד על כמה דברים. אני מאוד אוהב את המשחק שלו, אני חושב שהוא יכול לתרום להרבה הרבה קבוצות. סוג של פאור פורד שיכול לשמור על כמה עמדות, מבחינת הגובה שלו, לא יודע, קצת, יש כאלה שיגידו שהוא קצת נמוך, קצת זה, אבל הוא מסתדר. אני מאוד אוהב אותו, אצלי הוא קצת ממש אחרי הלוטורי, ואני... יש לי כבר את הדפות שלי לאן הוא ילך, חשבתי שזה יהיה בוסטון.
אחרי הלוטרי?
קצת אחרי הלוטרי, אצלי. אבל אני כן יכול לראות קבוצות שלוקחות אותו לפני.
אני מסכים עם טל, אני חושב שהוא... לא הייתי בוחר אותו לוטרי, אבל הוא זוהר 15-16. הוא מאוד ברנדון בסי כזה. גבוה, אבל לא יותר מדי גבוה, אבל משחק כמו יותר מהגובה שלו, עושה המון דברים קטנים. הוא מוסר פלוס אפילו, הוא מוסר כאילו טוב פלוס, שאני אוהב את זה. סוליד, מאוד סוליד.
פי-ג'יי טאקר?
הוא יותר גדול ויותר זה, אבל זה הסגנון של השחקן.
אני אוהב את הערמומיות שלו, הוא קצת מהיר, קצת קליל, הוא קצת מהכל כזה, כמו שאמרת, ג'ק אוף אול טריידס, מאסטר אוף נאן, אבל הוא כן יכול... כן יכול, אתה יודע, הוא מסיים כזה יפה מתחת לסל, חודר לסל, שחקן מאוד מאוד מעניין, יכול לתרום גם לקבוצה בעיניי מהרגע הראשון, בחירה 17 אצלי, ומרגיש מאוד בנוח עם זה.
נמשיך הלאה, אל... אוקיי. לוגוונץ?
לוגרץ?
לוגוונץ דורט.
לוגוונץ דורט, גארד מאריזונה סטייט, פרשמן,
שם
מגניב.
שם
קשה.
שם מגניב.
הם לא הצליחו לבטא אותו שם.
לוגנץ דורט?
לא, לא, טופ פייב.
לוגנץ דורט זה שם.
לוגנץ דורט זה לא שם בשום, לא שם ולא שם, ולא כלום. זה כל כך לא כלום שזה מדהים.
זה כמו שזיון הוא פריק אב
נייצ'ר. שמה, הוא קנדי, כולם שם צרפתים. זה סוג של שם צרפתי כזה.
פריק אב נייצ'ר.
פריק אב
נייצ'ר. לוגנץ.
בן 20, 6'4, 6'8 ווינגספן, גארד מאריזונה סטייט.
בום.
כן, טל, דבר עליו.
אז אני יודע שאתם עוקבים אחרי עמוד שלי, וככאלה אתם יודעים שאני כתב עליו כבר מנובמבר. חולה על השחקן הזה, אני אוהב את המוטור שלו. הוא קצת ראש בקיר, אחוז לשלוש לא מדהים. הוא היה אצלי מאוד מאוד גבוה בתחילת השנה, אבל אז הוא התחיל לעשות שטויות, הוא התחיל לשחק, להחתים מלא שטויות, להחתים מלא זריקות קשות. הוא כאילו שחקן שהוא אומר לעצמו, אוקיי, יש לי פה שחקן פנוי, אני אמסור לו? לא, יש פה שלושה, אני אקפוץ עליהם. זה בערך הראש, אבל שחקן מאוד אתלטי, מאוד חזק. פינישר טוב מתחת לסל, אני מאוד מקווה שהוא ישפר קליעה, כי אחרת אני לא בטוח שיש לו עתיד בליגה.
כן, אלא אם כן הוא יהיה לוקדאון דיפנדר. ואז הקומפ...
הוא די בולדוג הגנתי.
ואז הקומפ זה כזה מרקוס סמארט.
אני יכול לראות את זה, כן. אבל עוד פעם, הוא צריך להיות באמת טוב בהגנה.
כן.
קדם.
לא הייתי מוכן להתקדם. אז איפה היינו? זהו ברנדון קלארק. אז רדע, תן לי להעלות את הנתונים של ברנדון קלארק. אז כמובן, ביג מגונזאגה, בין 22.5, 6'8". גם 6'8 ווינספן, שזה מביך בין איטל, אני חושב.
לא, דווקא לא, אבל כן, זה מביך הרבה אנשים שם.
אבל אני חושב שברנדון קלארק הוא שחקן מאוד פולרייזינג, כאילו יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים אותו, רואים אותו בטופ 3 אפילו, או טופ 4.
זה רק הבחור מדרינגר שם, אני לא זוכר, ג'ונתן צ'ארק שם אותו במקום שני או משהו כזה.
כן.
אבל זה מוגזם.
אוקיי, אבל עדיין.
הוא יכול להיות באמת השחקן השני או השלישי הכי טוב בדרפט הזה בעוד כמה שנים. הוא באמת יכול להיות כזה. אבל, האם אתה תבחר אותו? לא, כי אתה תחשוב שהאפסט של מורן, של קולבר ושל ארג'י ברט, הרבה יותר טובים, הרבה יותר
רגעים. וגם קולבר כאלה.
אמרתי קולבר. אבל, מבחינת ברנדון קלארק, שחקן הגנה מטורף, באמת מדהים, מאוד נייד. המוטת ידיים שלו, היית מצפה שזה ישפיע על האפשרות שלו להיות רים פרוטקטור, אבל יש לו תזמון כל כך טוב. שהוא פשוט שוט בלוקר מטורף עם כמעט שלוש חסימות למשחק. מה, סליחה?
וואו.
כן, וואו. שחשב שאמרת הרבה. 16 נקודות, 8 ריבאונדים. טוב, אז יכול להיות שזה עדיין לא מעודכן. כמה רשום לך?
אמרתי 4.
3-1. יופי, הגזמת. אני ממש טעיתי.
זה תיקוני דרור אס מה שאתה עושה פה.
לגמרי, לגמרי. אני מאוד אוהב את זה שהוא בא, אצלי הוא טופ 10 כמובן, הוא מקום תשיעי אצלי, לצערי לוושינגטון, צער לי ברנדון קלארק. אבל מהבחינה הזאת הוא יכול להיכנס ישר לעזור, הוא מאוד אנרגטי, מאוד אתלטי. ושחקן שהוא אחרי כמה שנים בקולג' הוא יכול באמת להיכנס ולתרום לך משמעותית.
מסכים, מפחיד אותך 26% משלוש?
שלא יזרוק.
סבבה.
ב-NBA של היום.
אני חושב שהוא שחקן טוב, אני חושב שמי שיבחור אותו, אם הוא יהיה באזור 12-15 כזה, זה יהיה מציאה. 8-9 זה יהיה ריץ', הוא יהיה שחקן סבבה, הוא לא השחקן השלישי הכי טוב בדראפט. ולא אפילו קרוב.
גם אני לא חושב, הוא לא כרגע.
אוי, תודה רבה לך על זה.
פאקט קטן?
כן. למרות שסתיו עשה... לא, פשוט סתיו עשה לנו סגווי לשחקן השלישי הכי טוב בדראפט.
אז רגע, אחרי זה, תעשה את הסגווי. הוא נולד בוונקובר, קנדה כמובן.
גם סגווי.
לאם קנדית ואב ג'מייקני. עבר בגיל 3 לאן? פיניקס.
הוא אגב עשה אימון אצלם, והם נפגשו איתו בקומביין גם.
והם אמרו לו, לא תודה, אתה טוב מדי. יאללה,
סגווי קדימה. לא נעשה לך את זה.
לא אמרנו איזה קומפ, אבל...
מילסאפ, מה שהם כתבו מדהים. כן,
מילסאפ. אני לא אוהב את זה, מילסאפ לא אנרגטי בעיניי, אבל אין לי קומפ.
מילסאפ הצעיר, יאללה.
אוקיי.
ארג'י ברט, פורוורד של דיוק, פרשמן, בן 19, 6'7, 6'10 ווינגספן, שחקן שיכול לעשות המון המון דברים, בעיקר להשיג הרבה הרבה נקודות. טל.
אחלה בחירה לניקס. כנראה שהוא יהיה איזשהו טרייד צ'יפ. אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא שחקן אלגנטי מאוד. יודע להגיע לסל, קצת יש לי בעיה עם בחירת, עם קבלת החלטות שלו, שהוא לפעמים מתעדף את הזריקה הקשה לעומת מסירה קלה יותר, זה קרה במכללות כמה פעמים, משחק מול, אם אני לא טועה גונזאגה, זה קרה פעמיים שלוש בדקה האחרונה. מעבר לזה, אני חושב שבאמת יש פה סוג של All Star in the Making, מישהו שאני באמת יכול להרגיש בנוח להגיד מהקבוצה הזו, שיכול להיות All Star. בחירה שלוש קל.
הוא סקורר, אתה אומר, הוא סקורר, ויש לו אופי של סקורר, ולפעמים זה פוגע בך כמו מה שקראת מול גונזאגה, אבל בדרך כלל אתה לא מצפה מהסקורר שלך שיחזור, יחשוב מסירה, וזה מישהו, ארג'י ברט מביא לשולחן יכולת לייצר נקודות, והוא יעשה את זה, אני מאמין שהוא יעשה את זה בכל מצב, בין אם הוא יהיה כוכב של 20 נקודות למשחק, או בין אם הוא יהיה השחקן הזה שעולה מהספסל ונותן לך במעט זמן הרבה נקודות. אני נוטה לכיוון שהוא יהיה שחקן של קריירה של 17, 18, 19, 20 נקודות למשחק. במשחק. לא הרבה אוהבים את זה, גם זה לא בהכרח השחקן שמוביל לכדורסל מנצח ולקבוצות מנצחות, אבל זה כן מהשחקנים שאתה תדע מה אתה תקבל מהם. מאוד ג'רי סטאקהאוס כזה, וכן, בחירה שלוש קל.
אני כן רוצה לציין שיש לו שמונה, כמעט שמונה ריבאונדים למשחק, ארבעה אסיסטים למשחק, שברמת הקולג' ארבעה אסיסטים זה מאוד יפה, והיו לו כמה טריפל דאבלים, איזה משחק של איזה 12 אסיסטים, כשטרי ג'ונס לא שיחק, ואדם יודע לנהל משחק. אני אגב שמעתי,
אני מאמין שזה לא יקרה ב-NBA.
אני גם
לא רואה את הריבאונדים האלה קורים ב-NBA, ועוד פחות אני רואה את האסיסטים, כי הוא פשוט לא ישחק במקומות שהוא שיחק בקולג'.
נכון.
הוא ישחק הרבה יותר מאחור, הוא יהיה שלוש, ואולי אפילו שתיים בחלק מהמקרים, ואז הוא לא יגיע למקומות האלה, זה לא הופך אותו, הוא באמת צריך לדעת מה אתה לצפות ממנו, ולתן מציאות, שאתה מציין טריפל דאבלים וניהול משחק, מי שמצפה לקבל את זה מבארט, לדעתי הולך להתאכזב, אבל
אם טוב. אני שמעתי שני קומפס מעניינים, שתי קומפס. האחד זה דמר דה רוזן, שדי אהבתי, אם לומר את האמת, לא יודע מה אתם חושבים. והשני זה, אנחנו יכולים לדבר קצת בוטה פה?
כן.
ויגינס עם ביצים.
מאוד בוטה.
אלפה ויגינס.
אחלה ויגינס.
אלפה ויגינס.
אלפה ויגינס, כן, גם את זה.
הכל נכון, זאת המשפחה של שחקנים.
אוקיי.
רוצים פקט?
יאללה.
ארג'י עזב את ביתו שבקנדה ועבר לארצות הברית שהיה רק בן 15. הוא עבר למונטוורד הייסקול שבפלורידה, שאגב, משם הגיעו גם אמביד וגם בן סימונס. מעניין?
נעבור הלאה לקווין פורטר ג'וניאר.
וואה.
כן, אנחנו חושב שלנו הרבה שמות טובים עד הסוף, דרך אגב, שמענו את זה עד הסוף. אז הוא גארד מ-USC, פרשמן, בן 19, 6'5, 6'9, ווינספן. טל, יאללה.
קווין פורטר, אני נורא הייתי היי עליו במשך הרבה מאוד זמן. הבעיה איתו היא שאנחנו באמת לא יודעים מה קרה לו השנה. הוא נראה, הוא looks the part כזה, אתה יודע, הוא נראה, יש לו פיזית, הוא נראה כמו איזה גארד מטורף שבאמת יכול לעשות מה שהוא רוצה בהתקפה, יש לו שליטה בכדור, הכל. מוטת ידיים של 6-9 על גוף של 6-5. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו בבחירה, באזור הבחירה ה-18-20, משהו כזה, כי אני חושב שזה אימור טוב, כי הוא באמת יכול להפתיע, הוא יכול להפתיע לכאן או לכאן. כאילו, הרבה אנשים יגידו, בסדר, הוא לא יפתיע אותנו אם הוא ייפול, אבל גם הרבה אנשים יגידו לך, הוא לא יפתיע אותי אם הוא יהיה גם איזה רמת אולסטאר. כי יש לו הכל, ומה שקרה איתו השנה זה קצת מוזר, הוא נפצע, היה לו איזה בון בוז ככה באזור דצמבר, היה אמור להיעדר איזה 3 שבועות פלוס מינוס, נהדר יותר מחודש וחצי. כשהוא חזר, אמר שהוא רוצה לעשות מה שבולבול עשה ופשוט להתכונן לדראפט, אמר שהוא לא משחק, החליט כן לחזור, המכללה החליטה לא לתת לו לשחק, כל מיני סיפורים מוזרים שם. בסוף הוא כן חזר, והוא היה עולה מהספסל לדקות מאוד מאוד מעטות, לא היה נראה טוב. יש פה איזה בעיה שהרבה אנשים חושבים שהוא איזה הד קייס ויש איתו הרבה בעיות, אבל אם תהיה קבוצה פה שתוכל להשתלט עליו, אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד גבוה.
גם בלי כל השטויות אני לא אוהב אותו.
אבל יש לו שיער מגניב.
יש לו שיער מגניב.
סתיו. אם אנחנו מתייחסים למה שאמרת בפרק הקודם.
בחירה 20, אתה לא מאמר עליו?
כן.
אוקיי, זה הכל.
מי שחקן, מי השחקן יותר טוב? הוא או מייקל פורטר ג'וניור?
מייקל פורטר ג'וניור בריא.
ביופי.
מייקל פורטר ג'וניור יש לו משחק כדורסל, פחות טוב מקווין פורטר שמשחק כדורסל.
או, וואו, עד כדי כך.
אני לא מסכים.
אוקיי.
אפשר לעבור הלאה שאתם רוצים סטטים ואפקטים וקומפים?
אין.
יאללה. אז נעבור לג'קסון הייז, אחד הביגמנים היחידים בדראפט הזה, לפחות בסיבוב הראשון. פרשמן מטקסס. אני מאוד 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 אוהב את מה שהוא נותן מבחינה סטטיסטית. 10 נקודות, 5 ריבאונדים. עגול.
קפלה, להתקדם.
זהו?
לא. תראה, יש דבר אחד שאני מאוד אוהב בו, וזה שיש לו ידיים מטורפות. הוא תופס פשוט כל מסירה. והיו, אתה יודע, היו, אי אפשר להגיד שיש שם איזה רכז איכותי וכל מיני, אבל נתנו לו מסירות בפיק אנד רולים, שאתה יודע, הכדור פתאום אף לאזור הקהל, אני מגזים. אבל הוא פשוט תופס הכל, הוא פשוט מגיע לכל כדור, הוא מאוד אתלטי, אבל עוד פעם, אין ריווח, אין לו כליה. קפלה, פשוט קפלה.
מרקוס קמבי.
רגע. אביב, אתה יודע מה התפקיד של אביב?
סייד אוף מאצ'ן התקדם, עד שיש לו משהו להגיד.
נכון. אתה יודע מי זה אביב ג'ונתן הייז?
לא.
הוא מאמן הטייט אנד בסינסינטי בנגלס.
בום!
בום.
אוקיי.
יפה. נעבור הלאה.
יאללה.
שחקן שמאוד מסקרן אותי לשמוע מה אתם רוצים להגיד עליו, זהו סקו דומביה, פורוורד מ-CSP לימוז' הצרפתית. פשוט שחקנים כאלה שהוא אתלטי, יש לו הרבה דברים שאתה יודע שהוא יכול לתת, בגלל שאתה רואה אותו משחק נגד שחקנים בוגרים, מנוסים וטובים ממנו, אתה לא באמת יכול לדעת מה הוא יכול לתת במקסימום שלו. יש שיאמרו אולי זה יותר נוח לך לדעת, אבל מה דעתכם?
מת, מת, מת עליו. זה השחקן השני שאני הכי אוהב אחרי ג'רד קלבר. הוא המשחק שלו טוב, אבל הוא מאוד לא מלוטש. יש שחקנים שהכדורסל האירופי עושה להם טוב, כי עובדים להם על המשחק. המשחק בצרפת בשנתיים האחרונות לא קידם אותו יותר מדי, אבל אתה, מעבר לה, שאתה מסתכל מעבר לאתלטיות, אתה רואה שהוא יוכל להיות שחקן הגנה טוב, ושהוא יוכל להיות פליימייקר, ואני רואה איי-קיו כדורסל גבוה, מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, אני לא הייתי מתבייש לבחור אותו גבוה, הוא ייפול לאזור המקום 9, 10, 11, ולדעתי משם הוא יחשב בסופו של דבר כגנבה מהמקומות האלה. אני לא, בטח אתם לא זוכרים, ואני אלך להגיד לכם משהו שיצחיק אתכם, אבל מי שזוכר איך היה נראה בוריס דיהו כשהוא נכנס לליגה,
שמעתי את זה.
זה הוא. כי הוא לא היה שמן, זו הייתה הכוונה.
לפני שהוא הגיע לקנטקי פרייד צ'יקן וכאלה.
משהו כזה.
אני מסכים עם כל מה שאמרת, שחקן שאני מאוד אוהב, הוא מדורג אצלי נמוך, בגלל שאני די בטוח שלא יעריכו אותו יותר מדי בדראפט. יש לו סיכוי להיות אחד השחקנים הכי טובים בדראפט הזה. מאוד מובילי, יודע להוביל התקפות מתפרצות, למסור, למצוא את האדם הפנוי. אני פשוט אוהב אותו. אני חושב שהוא פרוספקט, אבל צריך להשקיע בו איזה כמה שנים, אבל הוא ישתלם.
אחלה, אנחנו הולכים לשני שחקנים האחרונים שנשארו לנו.
בעוד רגע, הוא זכה בתואר השחקן הצעיר הטוב ביותר בפרו-בי, שזה הליגה השנייה בצרפת.
הוא לא מר צרפת?
הוא לא מר צרפת.
לא שווה אזכור.
מר נורמנדי?
מר נורמנדי.
שחקן הצעיר הטוב ביותר בפרו-בי.
אוקיי.
יאללה.
יאללה. אתם מכירים אותו, אתם אוהבים אותו, אתם אוהבים להגיד את השם שלו.
בול בול.
בול בול. ביגמן מאורגון, פרשמן, בן 19 וחצי, 7-2 and a half, עם 7-7 ווינגספן, שזה מטורף. שחקן שפוטנציאלית יכול להיות שחקן הגנה מצוין, קלה שלשות מדהים, יכול להיות כל זה, וגם יכול להיות שהוא יהיה מחוץ לליגה עוד 3 שנים.
יכול להיות שהוא לא יגיע לליגה. תראה, מולה מודבק במאסקינג טייפ, וכאילו אתה רואה את הפציעה הזאת הולכת, כי אתה רואה פציעה הולכת, זה... אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לדמיין את השחקן הזה, עובר עונת 82 משחקים ב-NBA בכמות דקות. אני חושב שהפוטנציאל זועק, ואם היה לי, היית, תן לי איזשהו גרנטי לבריאות, הייתי אומר לך, תבחר אותו טופ 5. אני לא רואה את זה קורה, אז אם כאילו את הקבוצה שתקועה בנוורלנד, לא יודע, סוג של שרלוט, או לא יודע, מישהו כזאת דטרויט נגיד, ונגיד והיה להם בחירת...
תורך גבוה.
לא, נגיד והיה להם בחירת סיבוב ראשון, וכזה של האזויס 18 הזה, ואת אומר, או שאני אבחר את השחקן הזה שייתן לי את השבע נקודות, שלוש ריבאונדים, שתי אסיסטים, או שאני אאמר על מישהו שאו שיהיה כלום או שיהיה כוכב, אז הייתי בוחר בולבול, אבל אני לא רואה אותו מעמד קריית NBA, פיזית, לא כי הפוטנציאל לא שם.
שיחק כזה חודשיים, 54% משלוש, שזה מאוד מעניין, 75% עונשין, זה גם מאוד מעניין, 21 נקודות, 9.7 ריבאונדים, 2.8 חסימות, כל זה לא משנה אם הוא לא יכול לעלות על המגרש. וזה מה שמפחיד אותי, מעבר לזה, אני לא חושב שהוא יכול לשמור ברגע שהוא לא סוויץ'בול בשום צורה, כמעט כל שחקן על המגרש יכול לעבור אותו. אני מבחינתי חושב שמילווקי צריכה לבחון בחירה בו, כי היא אוהבת את הגבוה הזה שזורק משלוש.
עבד לטוב עם טון מייקו?
לא, אבל הוא קולע 54%.
52.
סיפור מרגש?
מישהו רוצה להמר מה הגיל האמיתי שלו?
שאלה יפה.
איך אנחנו לא יודעים מה הגיל האמיתי שלו?
יכול להיות שהוא האח של מנות בול?
איך אנחנו לא יודעים?
איך אנחנו לא יודעים מה הגיל שלו?
כמו שלא יודענו מה הגיל של אבא שלו.
אבל אבא שלו לא נולד בארצות הברית. ואני גם לא יודע אם הוא נולד בארצות
הברית. גם הוא לא נולד בארצות הברית.
לא, אבל הוא היה, אבל אבא שלו היה כבר כאילו שחקן NBA, הוא כאילו...
אז בוא אני אספר לך. בולבול הוא יליד סודן. סודנים האשימו את אביו מנות בול בריגול לטובת ארצות הברית, ואסרו עליו לטוס לשם. המשפחה עברה זמנית לקהיר ונתקעה שם בגלל בעיות ויזה כשבולבול רק בן שנתיים. לאחר מכן הם הצליחו להגיע לקונטיקט עם, אתה יודע, עזרה של חברים, כפליטים. אז תשמע, איפשהו שם בדרך, כאילו, אתה יודע, אי אפשר באמת לדעת.
בטח בגיל 3 היה 1.80 מטר, אי אפשר היה באמת להאריך.
אבל איזה סיפור מרגש.
אם אתה אומר.
פינת הטלנובלה של סדיו, אבל אני אומר לך, יש שם משהו. והשחקן האחרון, השחקן האחרון שנדבר עליו הוא... מישהו יודע מי פספסנו?
נסיר ליטל.
נסיר ליטל.
נסיר ליטל, פורוורד מנורת' קרוליינה, פרשמן, בן 19, 6'6 עם 7'1 ווינגספן. ציפינו ממנו הרבה שנכנסנו לעונת המכללות הזו. אני חושב שהוא קצת יחזב את הרוב, אבל עדיין יש לו פוטנציאל להיות טרינדי מאוד מאוד טוב. או לפחות טוב. מסכימים?
אז כן. תראה, הוא היה
מדורג,
הוא היה מדורג מאוד גבוה, אחוז משלוש וכל הדבר, הוא היה נראה רע בהתקפה של UNC, רוי וויליאמס גם ספסל אותו והעלה אותו מהספסל, זה כנראה פוגע בילד בן 18 שהוא מנסה רק להראות את עצמו. אני כן חושב שיש לו מקום בליגה, להפך, אני חושב שהוא אחד השחקנים היחידים פה שאני מרגיש מאוד בנוח להגיד שתהיה לו קריירת NBA, כי יש לו פוטנציאל הגנתי מאוד גדול, וראינו בטורניר, אולי העונה שלו לא הייתה טובה, הטורניר שלו היה מאוד מאוד טוב בעיניי. אני רואה אותו כאחד שיכול לשחק 2 עד אולי 3-4 אפילו, אבל אפילו 2 לשמור על כל האזור הפרימטר ולשמור קצת מתחת לסל, מישהו שבאמת הפלייאוף האחרון עזר לו. אפילו אולי העונה שלו לא הייתה טובה, אבל הפלייאוף הראה לך שזה סוג השחקנים שאתה רוצה.
אני מאוד מקווה בשבילו שהוא יידרדר בדראפט, כי אז זה מגדיל את הסיכוי שהוא יקרה טובה. לא, ברור, זה מוריד את הציפיות, כי אם הוא יבחר גבוה אז גם יצפו, אבל אם הוא יורד לקבוצה טובה, קבוצת פלייאוף, שהוא יכול להיכנס שם לאזור השחקן השמיני צ'י ברוטציה, להוכיח את עצמו בנקודות מסוימות ואז להתקדם עם הזמן ולעבוד על המשחק שלו, קלאס כדי שנראה אותו יותר טוב ממה שהוא היה וראה.
פקט קטן על נסים?
קדימה.
הוריו בניגוד לחלק מהשחקנים פה אינם ספורטאים. שניהם יוצאי צבא ושירתו בצבא ארצות הברית.
זה פקט שהם לא ספורטאים?
כן, זה פקט שהם לא ספורטאים, הם שירתו בצבא.
מעניין כמה עוד שחקנים אפשר...
לא, אבל שניהם יוצאי צבא?
לא,
זה איזשהו חינוך...
זה
הפקט.
לא, אבל זה הוביל לזה, הייתי צריך איזו הובלה לדבר הזה.
אני לא בטוח.
שניהם היו יוצאי צבא. אגב, הם לא היו ספורטאים, כן? זה הסדר הנכון?
לא, לא היית צריך להגיד בכלל שהם לא היו ספורטאים. אבל סבבה. בוא אני אדגים לך שנייה, נסה אדגים את מה שאתה עשית עכשיו. אנחנו נעבור לסגמנט הבא. תבחרו שני פרוספקטים, שא' כל הם בני אדם, ושאתם מאמינים שלא יבחרו בסיבוב הראשון, ואתם רוצים לדבר עליהם.
שיט, כי בחרתי פרוספקטים שהם לא בני אדם.
זה בסה.
טוב, נו, נשנה.
אתה מבין?
יאללה.
שואל ותמנון.
אני אגיד את... הראשון, אחד הוא לא אמור להיות מישהו שלא יבחר בסיבוב הראשון, פשוט היה לו חוסר מזל פציעות, ג'ון טי פורטר, אותו חוסר מזל שהיה לאח שלו, מייקל פורטר, ג'וניור, שחקן מוכן, שחקן התקפה מצוין, פליימייקר, יכול להיות גם יכול ויהיה שחקן הגנה טוב, הוא יבחר בסיבוב השני, ומישהו הולך לצאת GM, סוג של גאון על זה שהוא בחר אותו בסיבוב השני, ולהוציא המון המון מטומטמים שלקחו אותו, הוא אחד, ואולי השחקן ה... אהוב עליי בדראפט שהוא לא סטאר פוטנציאל, זה ניק לקסטון.
לא פייר, לוקח לי את כל השחקנים, זה לא אחד לאחד.
אני בטוח שניק לקסטון יהיה שחקן NBA טוב. אני לא רוצה להגזים בתשבוכות אליו, אבל בעיניי הוא סנטר שהמשחק המודרני, סנטר פאור פורד, whatever, שהמשחק המודרני דורש, וחכו ותזכרו, ניק לקסטון.
אני אוהב את שתי הבחירות שלך. ג'ון טי פורטר, הוא יהיה בסיבוב השני, כי הוא לא ישחק כנראה כל השנה, וניק לקסטון אחד האהובים עליי. שחקן גם שיכול בהתקפת מעבר, לנהל התקפת מעבר. אני אתן לך שמות קצת פחות מוכרים, כי זה הקטע שלי.
אתה פה.
בדיוק. דילן ווינדלר מבלמונט, סוג של...
דילן ווינדלר.
בדיוק. שם של שחקן פורנו כזה, אבל בכל אופן...
באמת, כן.
אבל זהו, כמעט 6-8, מוטת ידיים 6-10, שחקן שקולע משלוש בצורה בלתי רגילה, באמת קלעי מטורף, יודע להוביל כדור, שחקן הגנה קשוח, אני מאוד אוהב את מה שהוא יכול להיות ב-NBA, אני חושב ששחקן סיבוב שני, שחקן שלמשל פילדף יכולה לקחת ולהרגיש מאוד בנוח להעלות אותו ולתת לו לקלוע. ויש לי כמובן את, טוב, נלך על צ'ומה אוקיקי, בהיעדר ג'ון טי פורטר וניק לקסטון. צ'ומה אוקיקי היה לדעתי אמור להיבחר בלוטורי השנה, אבל שוב, קראת ה-ACL שלו נגד UNC, במה שהיה המשחק הכי טוב שלו במכללות העונה. בעיניי הוא סמול פורד, יש כאלה שמגדירים אותו פאוור פורד, אבל אתם יודעים, בשנים האלה זה כבר לא כזה משנה. שחקן נהדר, שחקן הגנה טוב, אסור לכדרר, אסור למסור לידו, בן אדם שבאמת לוקח הכל, יכול לקלוע משלוש כשצריך, ספוט-אפ שוטר, רץ מאחורי חסימות, הכל. שחקן שאני עוקב אחריו כל השנה, אני מאוד אוהב אותו. בעיה יחידה, הוא לא ישחק בערך 10 חודשים פלוס מינוס, אז הוא יגיע רק לסוף העונה הבאה, בתקווה. אבל בסיבוב השני הוא יכול להיות אחלה גניבה.
יופי. יש לך עובדה ל...
צ'ומה אוקיקי?
צ'ומה אוקיקי.
ממש לא.
טוב, אז טל, תודה רבה
רגע,
לך.
רגע, רגע.
מה?
בוא נלך למיילבג.
וואי, נכון. וואו. יש לנו מיילבג.
זה מעט שאלות, אני, בגלל שאתה מוכן לזה, אז ביקשנו מאזין לשלוח שאלות. אני אחבר שתי שאלות ביחד. את החלק הראשון של ברק מונק, ושל מישהו שביקש להישאר אלמוני בשם דרור האס.
ברק מונק?
כן.
בן דוד של מליק?
אולי.
אולי.
נשאל אותו. שאלת חזרה. איזה, מה, אנחנו דיברנו עליו די הרבה, אבל בואו נתמצאת לי כזו. איזה עמדה ישחק טלנטי, והאם הוא יהיה שחקן טוב, טל?
טלנטי יהיה שחקן פרימטר, אני לא רואה אותו כ-4 או משהו כזה, אני חושב שהוא יהיה 2-3. מה היה המשך השאלה?
אם הוא יהיה שחקן טוב.
אני לא בטוח. אני חרד לגבי זה. אני הייתי בוחר אותו סוף סיבוב ראשון.
ברק מונק גם שואל, איזה שחקן צפוי להצליח מעל המצופה בגלל שיגיע לפי הערכות כמובן, למקום אידיאלי עבורו, ואיזה שחקן להפך?
זה קשה להגיד את זה.
זו שאלה קשה. אני חושב ש... טוב, צריך באמת לבדוק מי תלוי סיטואציה, מי יותר תלוי סיטואציה מאחרים, ואני חושב שקובי ווייט למשל הוא שחקן שהוא תלוי סיטואציה. להנחה, כמו שאמרת קודם, אם הוא יגיע לפיניקס זה לא באמת טוב, לעומת זאת אם הוא יגיע לשיקגו זה יכול להיות טוב, אז קובי ווייט באמת תלוי סיטואציה. מה זה?
אמרתי שגם בפיניקס הוא יהיה, הוא
מתאים. אוקיי, אז אני אמרתי שלפיניקס לא. אבל עוד פעם, צריך לבדוק סיטואציה. אני חושב ששחקן כמו דיאנדרה אנטר צריך גם כן סיטואציה. רוב הסיטואציות טובות לו, אבל יש חלק שפחות.
אני לא יודע אם אני מסכים השאלה השלישית שלו, אבל זה השאלה השלישית של ברק מונק. הדרפט הזה לכאורה דל בכוכבים שיכולים לשים את הכדור בטבעת. האם הדבר דומה זהה גם מבחינה הגנתית? אני לא בטוח לגבי החלק הראשון, אבל לדעתי זה דראפט עם הרבה שחקנים שפוטנציאל להיות שחקני הגנה טובים.
כן.
אוקיי. בואי נראה. החבר אריק ספרן שואל,
אוי ואבוי,
אם הייתי אומר לך שאחד מבין שלוש הראשונים הולך להתברר כבאסט בתוך 3 שנים, על מי אתה מאמר?
ג'אמורנט.
זה חייב להיות ג'אמורנט.
גם אני מסכים, וגם אמרתי את זה, דרך אגב, זה מה שאני חושב. אני חושב שכל ורול הולך להתגלות כשחקן הטוב במחזור הזה. כמה מהר אני צריך לרוץ לפסיכיאטר הקרוב לביתי?
הטוב במחזור? לא, הוא אבל חידד שזה הטוב ביחס לאיפה שהוא יבחר, אם אני לא טועה בהמשך.
כן, נכון. נכון.
לא, אפשרי.
שום דיברנו
על זה. בלי החידוד הזה, אז אתה לא צריך להתאשפז בכלל. אם אתה חושב שהוא יותר טוב מזיון, אז יכול להיות שכן. אני מעריצי ג'ארט, אז ג'ארט קולבר, אז יכול להיות שאני איתך.
אני מעריצי אשפוז, אז אני חושב שזה גם, כאילו אין לי בעיה שאתה עושה.
אתה יודע מה? אריק, תתאשפז. מה יכול להיות
רע? מה יכול להיות רע?
שאלה שלישית שהוא שואל, זה יותר בקשה, אבל אני אקריא אותה.
והיא לא.
מצפה שטלי ינצל את הבמה ויתנצל ויקח אחריות על הבחירה בג'וס. באסט, ג'קסון. אתה לא רוצה להתנצל לנצל את ההזדמנות? לא.
אני אמתין עדיין.
אוקיי. והשאלה האחרונה גם היא מופנית לחברנו טל. שואל אותה ידידנו איציק גרינוולד מבטח. האם משלמים לך להתארח בכל הפודקאסטים האלה, ואם לא, למה אתה לא דרש שכר שיושווה לפחות לחוזה הנעליים הראשון של זיון וויליאם?
אז אני חושב שאנחנו צריכים לעשות משהו פר מינימום דקות לפודקאסט, משהו כזה, שאני צריך לעבור איזשהו סף. אבל לא, קיבלתי פיצה אבל.
אופה.
אופה.
והשאלה הכי טובה, אמנם לא קשורה לדראפט.
אוי, אבל... לא, אני יודע מה הולך לקרות עכשיו.
אבל אני חייב, כי נדב בחר שאלת את השאלה הכי טובה בפוסט הזאת, פעם בה תשאל אותה במקום ובזמן הראוי, האם אתם בוחרים גיפים ולפיהם קובעים סקרים, או להפך? ואני אבל לא נענה על זה, אלא פשוט נהפוך את זה לסקר.
לסקר. מה לדעתכם?
אבל אתה יודע מה הסתבכנו? עכשיו עם דרור רס שגלה שטל קיבל פה פיצה.
הוא צריך עכשיו לתת לי פיצה לכל פודקאסט.
אז נענה לו שאתה יודע, יש אנשים שמביאים להם פיצה ואוכלים אותה לפני הפרק, ויש אנשים שמקבלים פיצה ואוכלים אותה תוך כדי הפרק. אנחנו בוררים את הפיצות שלנו לפי האורחים.
סגב, תודה רבה לך, ברגע זה חתמת על חוזה ארוך טווח.
תודה, אני רק מפיק לך את הפוד, אבל סבבה.
אני חושב שבוטלה הצעה שלך בכדור עכשיו. טוב, טל.
תודה רבה.
תודה רבה לך,
טל. תודה רבה.
תודה.